דם, כי נמאס לו, מהממשלה, לא מתפקדת וכו'. וזאת במיוחד על רקע המתיחות הבלתי נגמרת בין נתניהו והימין לבין מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט וכו'. אבל כשהממשלה לא מתפקדת, יש לפעמים משרדים שכן מתפקדים. אז יש משרד אחד שכן, או יותר נכון שר אחד שכן מתפקד, וזהו השר לביטחון הפנים. כבר שנים שלא היה כאן שר שממונה על המשטרה, שכל כך מנסה לאתגר את בכירי המשטרה. ההפגנות בבלפור מול בית ראש הממשלה לצד ההכלה חסרת התקדים של השוטרים כלפי האנרכיסטים משמאל, עוררו מצד אחד את השר הממונה על המשטרה לשאול שאלה. מדוע מאפשרים בכלל את ההפגנות הללו? באישון לילה, תוך הפרעה לשכנים, ומדוע מתנהגים איתם בכפפות של משי? ומצד אחר, זה גרם למפגיני השמאל איתות, מדוע יש כאן בכלל אלימות כלפי מפגינים? והם גם שואלים איפה היינו כשהשוטרים השתמשו באלימות כלפי מפגינים חרדים, כלפי מפגינים מהימין, זה לא חוקי להשתמש במכתזית. ואנחנו שואלים, איפה היה השר לביטחון הפנים הקודם שלא עשה כלום כדי לאתגר או לשנות אפילו במעט את היחס של השוטרים כלפי מפגינים, בעיקר כלפי מפגינים חרדים? אז הזכרנו מפגינים והזכרנו גם מפגיני ימין, אז נזכיר שגם השבוע לפני 15 שנה החלה ההתנתקות מגוש קטיף. אז נדבר הבוקר על האירוע הלא פשוט הזה שירה בגוש ברצועת עזה לפני 15 שנים, על המשמעויות השונות עד היום מול הרצועה, אבל גם אז, למי שזוכר, הימין יצא להפגנות המוניות, מאות רבות של צעירים מהימין נעצרו, המשטרה הפעילה אלימות, הם קיבלו הערכות מעצר מכאן ועד להודעה חדשה, אבל התנהגו איתם ההפך לגמרי ממה שמתנהגים היום עם מפגיני השמאל. מסתבר שלהם, לשמאל מותר, להם מבטרים, אותם משחררים מיד ממעצר. בקיצור, מדינת תל אביב והחוקים שלה, והם זוכים לעדנה כמו תמיד. אנחנו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. אם יש לי 30 שניות להתייחס לסיום הדברים שלך לגבי ההתנתקות, אז אני חייב לומר שהמפגינים של פעם היו הרבה יותר מאופקים, היו גם הרבה יותר מכבדים.
לא דיברתי על המפגינים, דיברתי על השוטרים,
על השוטרים
של פעם
אבל
לא היו מאופקים.
מה שהשוטרים עשו מולם לעומת מה שקורה היום, הם היו הרבה יותר מאופקים לעומת מחלק מהמפגינים היום, מה שראינו בנצרים, בכפר דרום, עם כל האימותים שראינו על הגגות, בסוף הם התפנו ונשמעו לחוק, ולא לא היה צורך בגלי מעצרים, כי היה להם משמעת עצמית מאוד.
כן, אבל נעצרו הרבה מאוד, בחסימת כבישים, והרבה צעירים קיבלו רישומים פליליים.
הפגנה בכפר מימון שנעצרה ברגע האחרון. כן, יש הרבה דברים לזכור משם. אבל בואו נחזור להווה, לכותרות שלנו של הבוקר. ישראל העבירה באמצעות גורמים בינלאומיים מסר מרתיע ללבנון, לפיו אינה מעוניינת בהסלמה בגבולה הצפוני, אם זאת ערוכה למעלומה כואבת אם הדבר יידרש. המודיעין הישראלי עוקב עם ארגון חיזבאללה חוזר לשגרה או נערך למתקפות נוספות. שר הביטחון גנץ והרמטכ"ל כוכבי יקיימו הערכת מצב כדי להחליט על צעדים נוספים. ועדת הכספים של הכנסת צפויה לדון היום בחוק המענקים שאושר בכנסת בקריאה הראשונה. תורמים ביהדות התורה הביעו הבוקר תמיכה בעמדת יושב ראש ועדת הכספים גפני להגדלת המענקים למשפחות ברוכות ילדים. פרויקטור הקורונה, פרופסור גמזו, צפוי לחשוף ביממה הקרובה את עיקרי תוכניתו למאבק בנגיף, מטרתה עצירת מגמת העלייה בקצב ההדבקה היומי, בין היתר בשיתוף הצבא בבדיקות, בניתוק התלות בין הנתונים המספריים להגבלות נוספות על הציבור. המפלגה הרפובליקנית חשפה הלילה תוכנית סיוע לנפגעי קורונה בארצות הברית, בסך כולל של כטריליון דולרים. במקביל נמשכים המאמצים למצוא בהקדם האפשרי חיסון לקורונה מתוצרת אמריקנית, כשגורמים המקורבים לנשיא טראמפ משוכנעים שהדבר יבטיח את כהונתו השנייה. תחזית מזג האוויר, הכבדה בעומס החום, חם ויבש בערים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל, שיהיה בוקר טוב ושקט. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים. שלום לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
פעמיים כי טוב.
פעמיים כי טוב, יום שלישי בשבוע, נכון. אז מה שהיה אתמול בצפון נראה כאיזשהו אירוע מינורי, קטן, לא משמעותי, למרות שנעשתה כאן איזושהי דרמה גדולה.
כל מילה אתה צודק.
אז זהו, אז הסתיים דיוננו הסתיים, זהו, זו הכותרת. לא קרה כלום, אין על מה לדווח.
א', צריך להרגיע את הנכון, צריך להרגיע את המאזינים, תשמע, נכון, היה ניסיון חדירה, וצורה מושלמת פעלו כאן הכוחות, הייתה מוכנות גדולה מאוד.
והניסיון חדירה זה של מחבלים, או של משהו פלילי נקרא לזה?
לא, לא, הפעם היה באמת חוליית מחבלים רצינית, עם איתנים, עם כלי נשק נוספים, עם טילקורנט, עם כל הציוד שהתכוונו לבצע פיגוע שם, כנגד המוצבים, כנגד החיילים, כנגד הפטרולים שמוצבים שם ומתראים.
אבל אתה יודע שבאירועים קודמים כאלה, שעה, שעתיים אחרי האירוע, אנחנו מקבלים סרטונים מצהל, פה לא ראינו כלום.
כי זאת מדיניות, כל פעם גם המומה אתמול בשעה הראשונה, כששאלת אותי אפילו אם אנחנו יודעים את כל הפרטים, לא ידענו את כל הפרטים, כיוון שהייתה לכך חשיבות של לוחמה פסיכולוגית, להבין מה קורה. החשש הגדול באירועים כאלה, וראינו את זה גם ב-15 שנים האחרונות יותר מאשר פעם אחת, של הסוואה, כלומר אתה מנסה לחדור בגזרה אחת, מנסה לפלח את המציאות של כוחות הביטחון, שכולם מתנאים לגזרה אחת, ואז מנסה לפעול או פועל בגזרה אחרת, וראינו את זה בעבר. ולכן החשש הגדול בשעה הראשונה, ולכן גם נסגרו כל היישובים, וזה המון, זה למעלה מ-40 יישובים שנסגרו מראש הנקרא ועד להר דוב, עד קריית שמונה, כולל כל המרחבים הללו שסמוכים לגבול, כדי לנסות להבין, או כדי לנסות לגונן גם על החיילים, גם על האזרחים. ברגע שהבינו שזו תקרית נקודתית, כמו שפתחנו ואמרנו, מיד ברבע לחמש כבר לא לקחו יותר מדי צורך, לא ראו יותר מדי צורך להשאיר את התושבים בבתים שלהם, לא ראו יותר מדי צורך לסגור את כל כביש הצפון, וממש שעה ורבע אחרי האירוע כבר פתחו את כביש הצפון, הפיקוד העורף בצורה רשמית מודיע על חזרה לשגרה, הבינו שזה משהו נקודתי. יחד עם כך המוכנות והדריכות נמשכת בגבול הזה, אי אפשר להגיד...
לא הבנתי למה הייתה בעילות של ראש הממשלה ושר הביטחון, שניהם גם יחד, להתייצב ב8:30 מול מצלמות, כשהם לא אמרו כלום. תניהו דיבר 60 שניות, לא אמר שם כלום, חוץ מאיזשהו איום כלפי חיזבאללה. לא יודע, לי זה נראה, נשמע כמו איזשהו פלופ, שמישהו טיפס על איזה גבוה של סיפור שלא היה באמת כזה גדול.
הסיפור של ראש הממשלה ושר הביטחון זה סיפור פוליטי, תשמע, גם אני חושב
שהסיפור... אמרת הכל, כל הסיפור פה היה פוליטי, כל האירוע, אתמול היה סחת דעת קצת מדברים אחרים, קצת לשנות את סדר היום, את הכותרות, גם זה צריך לפעמים, וזה מרענן, והתיירות פורחת בצפון, נכון?
התיירות פורחת בצפון, בהחלט אפשר לראות לשמוע, אני לא בימים אלה של 9 ימים פחות, אבל רואה אותם, אבל אתה שומע מכל הכיוונים שאנשים מגיעים, אנשים נוסעים, אנשים מטיילים, אנשים רוצים להגיע, ולכן היה חשיבות גם לפיקוד העורף, מהר מאוד לפתוח את כל המקומות ואת כל הצירים, כדי לא לכלות אותם אנשים שכן עשו, שכן יצאו לפעילות. כן, נקווה, תשמע, בסופו של דבר אנחנו בגבול מתנייד כל הזמן לכאן ולכאן.
בהחלט. קובי פינקלר פרשננו לעניין צבא וביטחון.
הרבה שמיים זה דבר, דוד.
ברור, 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 ברור שכך יהיה תמיד בעזרת השם, השם שומר עלינו. תודה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם אלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני. שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אז מכל התיאורים שאנחנו מקבלים מהצפון, אתמול נראה שקצת הגזימו עם ממדי האירוע הזה, אולי כדי לתת לחיזבאללה איזשהו עץ לרדת ממנו בעקבות מתיחות של הימים האחרונים. אתה גם רואה את זה כך?
להגזים אולי בתיאור הזה, מה שעשו בסיפור התקשורתי, אבל באופן בסיסי צריך לומר שהחיזבאללה העמיד לנו איום שמציג איזון אסטרטגי. זה לא אומר שהוא יכול לנצח את צה"ל, אבל זה אומר שהוא יכול להציב לנו משוואת איומים שמערבת את צה"ל כל פעם שיש לחיזבאללה עניין איתנו בכוננות גבוהה, ועד כדי מיקוד של ראש ממשלה ושר ביטחון שמזיז אותם מכל העיסוקים האחרים.
ומצד אחד טוב שתעסקו לפעמים קצת בעניינים האלה, לשנות קצת את האווירה, את הסדר יום. אנחנו כל הזמן סביב אותו נושא, ועם נגיעות פוליטיות, אז קצת לפעמים משהו ביטחוני קטן, וברוך השם שזה יסתיים רק באותו ניסיון חדירה שלא צלח, ונגמר בזה.
בהחלט ברוך השם, רק צריך לומר ש... דפוס הפעולה שלנו הוא הגנה כמו בכדורגל. מי שמשחק כדורגל כל הזמן רק הגנה, בסוף גם מפסיד כי פעם בכמה זמן מכניסים לו גול. הדבר הזה צריך ללמד אותנו להקשר הרחב. כל מי שחושב שיש למדינת ישראל אופציה בכלל לחשוב על נסיגות ביהודה ושומרון, גם כאילו בהסכמים, שיסתכל מה קורה בחמאס, שיסתכל מה קורה בחיזבאללה, ויבין שאם הדבר הזה קורה בטווח 10 קילומטר מנתניה ותל אביב, מדינת ישראל וצהל לא יכולים להמשיך להתקיים.
בהחלט. אני אדבר איתך תכף על נסיגות, אפרופו ההתנתקות, 15 שנים לאירוע הטראומטי והדרמטי הזה, אבל עוד שאלה אחת לגבי הצפון. מאוד יכול להיות שכל האירוע הזה גם כן, וזו כבר שאלה אולי לערביולוגים, אבל בכל זאת, חיזבאללה במצוקה גדולה, כלכלית, מורלית, האיראנים לא ממש איתם כפי שהיו עד עכשיו בגלל המצבים הפנימיים באיראן. אולי זה גם מה שמוביל את נסראללה לעשות אילו פעולות כדי קצת לקבל תשומת לב, גם בתוך המחנה שלו, בתוך המדינה שלו.
אני לא מפרש את זה ככה. נסראללה הוא אדם מאמין, ומה לעשות? יש לנו גם מה ללמוד ממנו אמונה. הארגון שלו הוא ארגון של אנשים מאמינים, והם יודעים לחיות בתקופת מצוקה. בערבית אומרים על תקופת מצוקה מרחלת אל הסתדעף, זה אומר זמן חולשה. הם יודעים שיש זמנים של הסתר פנים, ממש ככה, והם יודעים גם שחובת ההשתדלות היא כורח בהבאת הישועה בהמשך. ממש ככה הם חושבים.
כלומר, למדו מהיהודים.
הם למדו הרבה מאוד, ועכשיו יש לנו מה ללמוד מהם, כדי לזכור מה אנחנו.
כן, טוב, שומרי המצוות ואנשים עם אמונה יודעים איך להתנהל. אתה מתכוון לאלה שאינם בטח.
אני מכיר הרבה אנשים שומרי מצוות שלא בדיוק מבינים מה זה אמונה, כי איך כתוב, ותלך לפני השם בארצות החיים. לסוחר במחנה יהודה יש יותר ישועה בחיים מאשר ליושבי בית המדרש.
אני חושב שיושבי בית המדרש זוכים ל... איך נקרא לזה? לסייעתא דשמיא שאין לאף אחד אחר, אבל זה לא גורע מהסייעתא דשמיא שיש לאחרים שאינם יושבי בית המדרש. טוב, בוא נדבר על ההתנתקות, הזכרת הנסיגות מקודם, ושאסור לחשוב בכלל על אופציה של נסיגה, למשל ביהודה ושומרון, כי זה יקרב את הגבול לנתניה, לתל אביב, ואנחנו 15 שנה אחרי הנסיגה מרצועת עזה, ללא הסכם, די בריחה משם בגלל אריק שרון וצרותיו המשפטיות דאז, כך ניתן לפחות. אתה באמת חושב שאריק שרון עשה פה מהלך אסטרטגי דרמטי, ולו בגלל שיקולים אישיים נטו, ולא שום שיקולים מדינתיים?
ממש לא. אם אנחנו אומרים את זה, אנחנו מקלים על הציבור שמפחד מנסיגות ומנסה למנוע אותם, כי לאריק שרון לא הייתה תמיכה לעשות את זה אלמלא סוג של תמיהה לא מוצדקת. של רוב יהודי לזה שסוף סוף יהיה לו שקט. באנו לארץ ישראל לכבוש אותה, לרשת אותה, ואת זה עושים בחרב. גם יהושע בן נון עשה את זה בחרב. חטא המרגלים הוא החטא הכי מתמשך של העם היהודי. ושאיפת השלום המזויפת, לא שהיה שאיפה מזויפת, אלא השלום תמיד הוא מזויף, בטח שאנחנו צריכים לרשת את הארץ, כי יסוד היסודות שהביאו לתמיכה בשרון בצעד הזה. ושרון לא ניגש לזה רק בגלל המצוקות המשפטיות.
כלומר, האמין בלב ובתמים שזה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לעשות למען מדינת ישראל. לצאת משם כי מסוכן, למשל.
לא, הוא האמין שזה יותר מורכב. הוא הלך לצד... הוא לא הסביר את זה אף פעם, אבל ככה אני מסביר את זה, שהולך לכיוון של ממה נפשך. אם זה יביא ליציבות ושלום, אז הוא יוצא ענק, הוא הביא שלום. ואם זה יביא לבלגן ולהמשך הלחימה, זה הזדמנות להרבב את הקלפים מחדש, כי הוא נתקע עם מפת הדרכים, ובוש הנשיא דרש ממנו להמשיך בתהליך גם ביהודה ושומרון, ואז הוא הלך למהלך שמכניס טלטלה למערכת, ונראה מה יהיה.
ואתה לא שאלת את השאלה הזו, למה אתה עושה את זה? הרי היית הקצין הבכיר שהחי... לא, אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה. היית ממונה על הפינוי, או על... כן, על פינוי היישובים היהודים ברצועת עזה, כשהיית אז קצין בכיר בצהל, ולבטח ישבת עם אריק שרון, בהיערכות לקראת הפינוי הזה, לא ישבת איתו?
לא, מעולם לא, מעולם לא דיבר איתי מילה.
ולא רצית לשאול או את המפקדים שלך, את הרמטכ"ל, אתה יודע מה אריק שרון רוצה, מה הוא מנסה פה?
אז זה בכלל לא רלוונטי, כולם ידעו שאני חושב שזה אסון, ומה שאני עשיתי, הצלתי גם את מפעל ההתנחלות. מכיוון שאני חשבתי כמו סובייטי. תסתכלו בשבוע האחרון, ביום שישי, נחום ברנע כתב על ההתנתקות, שהמתנחלים הפסידו שטח אבל הרוויחו כוח. הפסידו בקרב וניצחו את המלחמה. כך באתי לפעול ואני הסברתי להם. הסובייטים יודעים, כמו מלחמת עולם השנייה, לפעמים תנסוג בקרב קטן בשביל להיערך למערכה הגדולה. אריק שרון ועוד הרבה אחרים רצו בגוש קטיף להכין את דעת הקהל לנסיגות הגדולות. אם הציבור המתנחל היה נאבק עד הסוף, יש צעירים שלא מבינים, שחושבים שהם לא נאבקו מספיק. הם לא מבינים. אריק שרון ואחרים סיפו שהם יאבקו כך, שהם יאבדו לגיטימציה, ואז אפשר יהיה להמשיך בתנופה להחריב ולגרש את רוב יהודה ושומרון עד לקו גדר ההפרדה. ואת הדבר הזה אנחנו מנענו בעבודה משותפת שלי עם מנהיגי המתנחלים.
ואמרת להם, הסברת להם בזמן אמת, תילחמו עד הסוף כדי שאריק שרון יפחד או ילחץ מלעשות נסיגות נוספות?
הפוך, זה לא תילחמו עד הסוף. אריק שרון רצה שהם ילחמו באופן שיעבדו לגיטימציה.
אז הצלחת די להפק אותם, לעצור אותם, אל תלכו עד הסוף.
ממש, אם היו הולכים עד הסוף, זה היה משרת את הרצון הזדוני של השמאל לראות את המפעל הציוני נסוג לאחור בכל ההיבטים.
טוב, לא נדון עכשיו בכל זאת מה עבר על שרון, שהיה איש ימין, איש ימין בארץ ישראל השלמה והכל, והלך פה למהלך סמלי מאוד, אבל בראייה לאחור, 15 שנים לאחור, אסטרטגית, הרווחנו או הפסדנו מהנסיגה הזו? ואני שוב, לא נכנס לשאלה גם כן של האם היה צריך לסגת או לא, זה כבר עניין של השקפת עולם של כל אחד, אבל אסטרטגית, ישראל הרוויחה או הפסידה?
ישראל הרוויחה בענק. דבר אחד, מכיוון שאני חושב בהפוך על הפוך, הציבור היהודי היום מבין מה הפוטנציאל של האיום שכרוך ברעיון הנלוז הזה של הסדרי שלום במרכאות שלא מאפשרים לנו שליטה במרחב. מדינת ישראל של רצועת החוף לא יכולה להגן על עצמה. היא גם לא יכולה לנצח עוד פעם את מלחמת ששת הימים. המציאות השתנתה. ולכן מה שקרה בגוש קטיף זה שחמאס יצא האירוע הזה עם ידו על העליונה בתוך הרשות הפלסטינית וגירש אותה ותפס את השלטון וגם פרק את החיבור בין עזה ליהודה ושומרון שאסור לתת לו לקרות. דרך אגב, בתוכנית טראמפ רוצים לחבר אותה מחדש, כי יש לנו אינטרס לשמר את הפירוד ביניהם.
הפרד ומשול.
זה לא רק הפרד ומשול, זה מראש הם לא מחוברים ואין לנו עניין שהם יהיו מחוברים. והדבר השני זה יותר קל להסביר לעולם, אבל הכי חשוב לעצמנו, לכל העייפים להחזיק חרב ביד, שאין ריבונות בלי חרב ביד, ומה שעשינו ברצועת עזה הוא קטסטרופה לביטחון, והדבר הזה זה כמו חיסון, שנותנים את המינון המתאים בקטנה כדי שהגוף יתמודד. צריך לקחת את מה שקרה ברצועת עזה ולומר לאנשי תל אביב, אם אתם תמשיכו עם הרעיונות האלה, על סדר יום של סדרות יהיה סדר יום שלכם ויותר גרוע.
ורק אז הם יבינו אולי, בלי זה הם לא יבינו את המשמעויות הלא פשוטות של נסיגות. עד שזה לא יגיע אליהם הביתה, זו הכוונה.
ובין היתר צריך גם להבין שצהל איננו יכול כל יום לצאת למלחמה, כמו שהוא לא יוצא למלחמה בחיזבאללה כל יום, וכמו שהוא לא יוצא למבצע בעזה כל יום. צהל גם לא מספיק את זה.
למרות שיש הרבה סיבות לפעמים לצאת למלחמות האלה. טוב, 15 שנה אחרי, ולא מעט אנשים מהפצע עדיין כואב וצורב, אני מכיר לא מעט אנשים, ואתה מכיר אנשים שפונו, שגורשו, איך שנקרא לזה, והפצע הזה עדיין פתוח. זה פצע שלא לא מתאחה כל כך מהר.
מי שבנה בית ונתן עץ, הוא יכול להיות זה לא מי שגר בדירה בתל אביב והעבירו אותו לרחוב אחר. זה סיפור שלא ניתן בכלל לכפר עליו, ומה שצריך להיות ברור, יהודי בא לבנות בית בארץ ישראל, לא בשביל שיגרשו אותו, וצריך לומר היסטורי. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שגרשה את עצמה והרסה את בתיה מבלי שהיא הורסה במלחמה.
נכון, החד צדדי הזה, בהחלט. אלוף במילואים גרשון הכהן, שיהיו בשורות טובות.
תודה בעזרת השם, בשורות טובות.
תודה, תודה. בוקר טוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומת, אחר כך אנחנו נהיה בכותל המערבי לקראת תשעה באב, שמחר בלילה יחול, ונעסוק בעוד עניינים, מערכת המשפט ועוד.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חי ודוד פדידה מציגים. הכל הבא שלוש, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הכל הבא במוזיקה היהודית.
בלי ספק, בוא תראות
בו! להרשמה שלחו מייל להכל הבא strudel@gmail.com. הכל הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית. בקרוב, במוצ"ש חי עם מנחם טוקר. הכל הבא.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
הדלת השקטה של חמדיה, כי דלת שקטה יותר היא דלת טובה יותר.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים, מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה, בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833, חייגו 033-733-833.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי. כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
פסק זמן או מסיבה, יום חשוב או בלי סיבה. במחיר כזה לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי ברשת מלונות ציפורי קלאס. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
החולצה שלך אהבה את המתכון של אחריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מערכת ישיבה 3+2, 100% אור, מיוצר באיטליה, ב-5,990 שקלים במקום 14,990, רק במרכז הספו, כוכבית 6631.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:24 דקות עכשיו לכותל המערבי. מדי שנה אלפים, רבבות מגיעים למקום שריד בית מקדשנו, שנחרב לפני אלפי שנים, והשנה זה יהיה שונה קצת. אנחנו עם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הגאון הרב שמואל רבינוביץ'. שלום הרב, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום וברכה.
כמו כל השבועות האחרונים, גם בתשעה באב, היום הכל כך משמעותי בכותל המערבי ייראה אחרת.
אין ספק, צריך לזכור שמי שמסתכל על ההיסטוריה של הכותל המערבי, היו תקופות לפני מאות שנים שהתפללו בכל הכתלים של הר הבית. היו אנשים שהתפללו בצד המזרח, והיו אנשים בצד הדרום, והיו אנשים בצד צפון. אומנם היום אין לנו אפילו כתלים בצד צפון, אבל אנשים התפללו בכל הכתלים. רק במאות שנים האחרונות אנשים התמקדו רק בכותל המערבי, הן בגלל קרבתו למקום קודש הקודשים, והן בגלל שאנחנו יודעים שמעולם לא זזה שכינה מן הכותל המערבי, וגדולי עולם אמרו שהכוונה היא גם על הכותל של הר הבית, ולא רק על כותל המקדש. והסיפורים והאגדות מדברות על הבכי, על האבל, על ההתכנסות שהיו בכותל המערבי ביום תשעה באב. המקום הסמוך ביותר למקום החורבן, ישבו שם אנשים צדיקים, קדושים, וסתם עמך ישראל, וביקו על החורבן הגדול, על זה שהשכינה בגלות. אולי הם הסתכלו על התמונה בצורה הרבה יותר גדולה. לפעמים אנחנו יושבים בתשעה באב וחושבים על החורבן האישי שלנו, על המצב שלנו, על העוני, על המחלות, על הצרות, ולא מסתכלים על התמונה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא בגלות, בכל צרתם לא צר. ושם היו צדיקים שבאמת עמדו וביקו כמו שצריך לבכות, על זה שהקדוש ברוך הוא גלה איתנו. והשנה אולי זה מזכיר במשהו את זה שהרבה מאוד אנשים בעבר רצו לבכות ונהגו לבכות על חורבן בית המקדש ליד הכותל המערבי, ובעוונותינו הרבים, לא כמו בכל שנה יהיה בשנה הזאת.
כלומר, לא יהיה כמו כל שנה, יותר אבל מתחמים שאפשר יהיה להתפלל בהם, גם ברחבה העליונה, ובכל מתחם לא יותר מ-20 אנשים, הריחוקים הנדרשים, וברגע שהכותל מתמלא במכסה שנקבעה, אנשים יצטרכו להישאר בחוץ, וצריך רק לחשוב על איך מונעים את ההתקהלויות מחוץ לכותל המערבי של אלה שיבקשו להיכנס, ואיך מזרזים את אלה שבפנים לצאת. משימה לא פשוטה מן הסתם.
כן, הקרן למורשת הכותל המערבי, יש לה מנכ״ל, מרדכי סולי אליאב, יהודי מיוחד, הוא בקשר גם עם משרד הבריאות, גם עם המשטרה, עושים את המלאכה נאמנה, באמת זוכים לשבחים רבים, להתמודד עם כל כך הרבה אנשים, לא רק בתשעה באב, אלא בלילות שבת, ובכלל אנשים שבאים אל הכותל המערבי, למרות כל המגבלות, אנשים יש להם לב מלא ורוצים לשפוך שיח במקום שבו שלמה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שכל תפילה וכל תחינה שתהיה לכל האדם, הוא פרס כפיו אל הבית הזה, ואתה תשמע שמיים מכון שבטך וסלחת ועשית ונתת לאיש. באמת הם עושים עבודה נפלאה וזוכים להערכה רבה. הכותל משמש כמקום של קידוש השם, מקום שבו מצד אחד מאפשרים תפילות כל הזמן, ומאידך אנשים כמעט ולא מפירים את נוהלי משרד הבריאות, נמצאים מסכות, נמצאים במרחקים. כך צריך להיות.
היית ממליץ לציבור לבוא בשעות מסוימות, שעות שאין עומס, לעומת שנים עברו בתשעה באב?
תראה, אני בדרך כלל, קשה לי מאוד להגיד לאנשים, אל תבוא אל הכותל המערבי.
לא, אז לא אמרתי אל תבוא. השאלה היא לבוא בשעות מסוימות שאמור להיות פחות מחוץ.
אני כך שמעתי אלה שמטפלים שהבעיה הגדולה עם ביותר היא בין תפילת מנחה וערבית בסיום הצום, ששם ייתכן מאוד שלא יוכלו להיכנס כל המתפללים. אז ניתן לבוא או אחרי הצום, כמו שנהגו בעבר עולם הישיבות להגיע לכותל המערבי, וודאי השנה זה כנראה לא יתקיים, או להגיע יותר מוקדם מהשעה לפני השקיעה, כדי באמת לבכות, או בליל תשעה באב. אדם ימצא את השעה שבו, חוץ מהשעה הזאת, שבו הוא יוכל באמת לעשות את להוזיל דמעה, הורידי כנח על דמעה כל היום וכל הלילה אל מול אבני הכותל המערבי, האבנים הקדושות שבאגדה בוכות איתנו ביום הגדול הזה.
בהחלט, ושנזכה, הלוואי ונזכה שעוד מחר נעלה כולנו לבית המקדש שיקום בתפארתו.
הימים האלה יהפכו לששון ולשמחה. אנחנו יודעים שביום תשעה באב הוא יום מסוגל שבו נולד מושיען של ישראל. הלוואי שנזכה גם כל התמונה הגדולה הזאת נותנת לנו איזושהי תקווה להסתכל כמו רבי עקיבא, שמחד כשראה שואלים הלכו בו, ידע שגם תתממש הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ונוכל באמת לומר את מה שאמרו חכמים לרבי עקיבא, נחמתנו, נחמתנו לראות בנחמת ציון.
בעזרת השם, הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, שיהיו בשורות טובות, יישר כוח על הדברים. עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי משס, שלום לך, בוקר טוב.
שלום לך, בוקר טוב לכל המאזינים.
אז אפרופו השיחה הזו עם הרב רבינוביץ' על איך יראה הכותל בתשעה באב, לנוכח ההגבלות שכולנו מצויים בהם כבר חודשים, אז אתמול אתם יושבים מחברי הסיעות החרדיות עם שר הבריאות, עם מנכ״ל משרדו, ומגיעים להבנות מה עושים בבתי הכנסת בתשעה באב.
ראשי המפלגות החרדיות נפגשו.
כן.
אני לא יודע מי אחראי לפרסומים, הייתה אווירה אופטימית, והוא הבטיח שר הבריאות. אכן הוא מכיר את הצורך, מבין את הצורך, והוא הבטיח תשובות, מתווה לקינות ותפילות תשעה באב. אני מקווה ש... לא יחבלו בזה, ואכן לא יכניסו את המערכת לפחדים. ברקע יש את החג של המוסלמים, כנראה...
רגע, לא סיכמו איתו עקרונית שמשנים את כמות המתפללים בבתי הכנסת?
סיכמו עקרונית שיהיה שינוי, אני לא יודע אם סיכמו מספרי. קבעו שיהיה מתווה וצורה ואיך, אבל כמה, אני לא יודע אם זה נסגר בישיבה הזאת.
כן, כי שמענו ביקורת מפרופסור רוני גמזו, הפרויקטור של הקורונה, שאומר, לא דיברו איתי, לא התייעצו איתי, אני לא חושב שזה נכון, צריך להשאיר את הדבר כמו שהוא, וזה מעורר את השאלה שכולנו שואלים כבר הרבה מאוד זמן. הפגנות ברחובות המוניות של אלפים מותר, מסעדות מותר, ועוד כמה מקומות שמותר, יותר אנשים, אבל בבתי כנסת ההגבלה היא 10 אנשים בלבד.
התהייה והשאלה במקום. אבל מי שצריך לקבל את ההחלטה בדיני נפשות, אני לא מקנה בו. אני לא מקנה בו, לא רוצה להיות במקומו, ואני אומר לך, אנחנו מחויבים...
אני מסכים איתך, חבר הכנסת מרגי, אני מסכים איתך, אבל כשמתייחסים בצורה חריגה לבתי כנסת, בצורה שונה מכל יתר המגזרים, אז מותר לבוא ולומר, אנחנו לוקחים אחריות על עצמנו, ואנחנו נשמור על ההגבלות והריחוקים, לא 10 אנשים, אבל גם לא לדחוס 100 איש בבית כנסת קטן, אלא נשמור על ריחוקים כמה שאפשר. אבל אם יש לך בית כנסת של 100-150 מטר, להכניס שם רק 10 אנשים, כאלה ההוראות, זה...
אני
לא ראש בקיר, זה פשוט עוול.
אני שואל יחד איתך שאלות, ואני שואל, אני לא קובע ואין לי עמדה, באמת שאין לי עמדה, אני לא שמוצא. ואני אומר לך, אתה יכול לקחת אחריות השיעורי תורה שהתמשכו, בגלל שבית הכנסת פתוח. אתה תוכל לקחת אחריות על כל אלה שפועלים בבתי כנסת, או ישיבות שפועלות בבתי כנסת. שאלות, אלה שאלות שמרחפות באוויר.
טוב, בוא נעבור אפרופו קורונה וזה, בוא נעבור לתוכנית המענקים של נתניהו, שהולך לחלק כסף. זה טוב או לא טוב?
אין ספק, וזה כמה מרכיבים, תראה. אתה יודע מה שטוב בזמן משבר? שנולדים ופתאום מומצאים כל מיני מומחים שיושבים ביציאה ויודעים הכי טוב מה טוב למדינת ישראל. אני אומר לך, כשבנימין נתניהו לא נתן, אז הוא לא עושה כלום, הוא בפריז. כשהוא מחלק כסף, למה הוא מחלק כסף? זה בחירות. הוא מחלק ככה כסף, למה לא במתווה השני? זה מהיציאה, אבל בפועל אני יכול לומר לך, א' זה הזרמת חמצן למשק הישראלי, אז רמת חמצן כלכלי למשפחות, משפחות נמצאות באי ודאות כלכלית, חלק גדול מהמשפחות נפגעו כלכלית, זה מי אברך שהקצבה שלו בכל נפגעה, ועד אחרון היצרנים והעובדים במפעלים הכי חשובים והכי יצרניים. לכן אני חושב שהממשלה טוב עושה, שאכן קובעת את תוכנית המענקים, והלוואי וזו תהיה אחרונה ונדע שהמשבר אחרינו.
וצריך לתת גם לילד רביעי וחמישי, או לסיים את זה בשלישי כמו שנתניהו רוצה?
תראה, יש לזה אמירה קשה. בעצירה של שלושה ילד שלישי, יש בזה אמירה קשה. אבל אני חושב שהיה צריך לפתח איזה מנגנון, שמי ילד רביעי, התמיכה תהיה אומנם לא כפול כל ילד, אבל תמיכה נמוכה יותר בהדרגה.
תהיה יותר תוספת תקציבית.
יפה, פרוגרסיבי. לא יודע למה, אני לא רוצה לומר לך, בטח לא רוצה לקחת מחשבות יש לכאן ולכאן, אבל לא רוצה לומר זאת בצידור.
כן, זה מזכיר, לי זה מזכיר את תוכנית הקיצוצים של נתניהו כשהוא היה שר האוצר, שקיצץ למשפחות ברוכות הילדים, והוא בא מאותה תורה כלכלית של אז.
כן, אבל בואו, אנחנו גם הפוליטיקאים אחרים לא אמרו לך. אנחנו זוכרים גם את הטראומה של ורדיגר.
של אברהם ורדיגר, שהלך על...
קצבת ילדים על פליטאי.
לא ורדיגר, הרב אלפרט.
לא, אלפרט, סליחה.
כן, איבדו לחיים, איבדו לחיים ארוכים.
אז בוא, אני רק רוצה לומר לך דבר אחד. לא חוכמה, השאלות הן במקום. אבל צריך להיות אמיתי ואחראי, שתדן בשאלה הזו, ובמיוחד בציבור הרחב. זה כנראה גם איזה נושא גם לשאלה הראשונה שלך. למה לרוץ לספר לחברים על המפגש עם שר הבריאות? חכו.
אתה יודע, רוצים להראות לציבור שעושים משהו, שאתם עובדים, שאתם עושים, שאתם... בכל זאת, הציבור שואל שאלות.
אני, כמו, אתה יודע, יש לי את הפריבילגיה, לי יש פריבילגיה מה שאין לאחרים. לשים את זה בחלל האוויר.
אם היית אומר, יכלו לפרסם שנפגשו בלי להגיד מה הוחלט, אלא שדיברו,
אתה
יודע כבר, עצם העשייה הזאת.
תראה, החשש הגדול, אומנם תשעה באב, יש לנו חשש גדול, ראש השנה, אלול בפתח.
אלול בפתח, בין הזמנים באמצע, אולמות אירועים שכן ייפתחו, לא ייפתחו, הרבה דברים בפתח. מה אתה חושב שצריך לעשות באלול בישיבות?
יצטרכו היום לשבת, יצטרכו, ואני חושב שאנחנו צריכים להוריד את השלט מגרף, ולשים את השלט גורר בחזה, ולהכין תוכנית מתווה, לא חכות שמשרד הבריאות יכין מתווה.
מה המתווה הכי נכון לשיטתך? להבנתך?
אני חושב שצריך לכתוב, כמו שעשו לתעשייה ולמשחק, תו סגול, צריך לכתוב תו סגול אופייני, ייחודי, לעולם הישיבות, בהתחשב בתנאים הפיזיולוגיים של עולם הישיבות.
אז אומרים אלו ראשי ישיבות, רמים, בוא נפתח את הישיבות, נכניס את כל הבחורים הבריאים, אם ידבקו, ידבקו, כולם יהיו חסיני ידר.
אבל עשינו, תראה, עשינו את הניסיון הזה בחלק מהישיבות.
חלק מהישיבות עשו את זה כמעט לכל הבחורים, וחלק אחר זה קרה בלי רצון שחלק גדול מהבחורים נדבקו. הם יכולים אגב לפתוח את ראש חודש אלול בלי שום הגבלות, כי הם כבר אחרי והם נוגדנים כפי שהם
מריחים. אני אומר לך.
למה לא?
בצלל, בצלל, זה כשאתה יודע שיש לך החלטה וכולם מתיישרים איתה. שערי הרב, אנחנו לא מונהגים בצורה הזו, שאתה יכול להחליט לכל ראשי הישיבות. מספיק שבחור אחד או שתיים נכנס, או שעבר את הסגר, מה שקרה את הקפסולה, או ששעבר את ההנחיה ונשבר והלך והדביק עשרות ואחרים, והופך להיות מדגרה של הדבקות.
ראינו ישיבות שנדבקו שם בצורה המונית, ברוך השם כולם כבר שוחררו הביתה אחרי המלוניות, אנחנו כבר שבועות ארוכים אחרי, לא קרה כלום, קצת הרגישו לא נעים בדרך, אני לא מזלזל בזה, אבל בסוף...
אתה יודע כמה מוגדים.
אבל לא, למה אני אומר את זה, חבר הכנסת מרגי? כי בסוף, בתהליך של חצי שנה, כל עוד אין חיסון, זה מה שיקרה הרי בפועל. אז בוא נגמור עם הסיפור הזה.
אתה מסוגל לקחת אחריות על זה?
אני אומרת, זה נושא שצריך לדון בו לעומק, ולא בכותרות של מסוכן. לבדוק לגופו של עניין, בינתיים הוכח. אתה יודע, אני מביא כל הזמן דוגמה, אני חייב לומר את זה, אני מביא דוגמה הרבה פעמים מארצות הברית. ששם לא היו הגבלות, וכולם נדבקו. אתה נוסע היום לאזורים החרדים בניו יורק, אתה במקום הכי בטוח, אין כבר עם מי להידבק, אין אף אחד שמדביק ואין אחד שידבק. כי אם פה כולם עברו את זה. ברור, עלה להם ביוקר. עלה להם ביוקר רב לחיי אדם, כי עשו את זה בלי הבחנה. לא שעשו, זה נעשה בלי הבחנה.
נעשה, בצלל, לכן אני אמרתי. אנחנו צריכים לשים את השלט נגרר בחזה, להוריד את השלט נגרר מהגב, לשים שלט גורר בחזה, להכין את המתווה. אנחנו מכירים את עולם הישיבות הכי טוב שיכול להיות, אנחנו מכירים את התנאים, ולכן צריך לכתוב סליחה על הביטוי, תורת לחימה בנושא הזה, ולבוא עם זה למשרד הבריאות. הייתי מצפה שבעד הישיבות, או כל הארגונים, או ראשי הישיבות הגדולות, לקחת את זה, להכין את זה, לבוא עם זה, לכנסת, לשרים, להאמין בזה ולשווק את זה. אי אפשר לפעול בגלל לחץ כזה או אחר שהוא לא מבוקח, לא מבוקח כשמדובר בדין אינפושיון.
אוקיי, טוב, שאלה אחרונה לסיום, כשבוש ועדת הכלכלה, אתה מכיר את העניין של הפיקדון על בקבוקים גדולים?
אכן כן, אני גם עוסק בזה בימים האחרונים, בעקבות הגלים ורעשי הרקע.
מה אתה עושה? אתה בעד, נגד?
לא, אנחנו בודקים. כל עלות שתושת, תראה, אנחנו בעד הגנת הסביבה, אנחנו חויבים גם כן, אבל כל עלות שתושת על המשפחות, נקרא לזה ברוכות הילדים, המוחלשות, לא יקום ולא יהיה, אנחנו לא נהיה שם. אני שמח שהשרה להגנת הסביבה, השרה גילה גמליאל, שיכלה, על פי החוק, מוקנית הסמכות בלי ועדת הכנסת, בלי כלום, להשיץ מיד פיקדון על בקבוקי משקיע הגדולים, והיא לוקחת, לומדת את זה לעומק, מנסה לחפש מתווה של תמרוץ ואיסוף של בקבוקים, גם בלי להשיץ את הפיקדון על המשפחות. זה באוויר, מתקיימים דיונים, אני מקווה שיש חלופות. יש חלופות, אנחנו מכירים את חוק האריזות, יש חוק הפיקדון, יש חוק האריזות, יש את הרציונל של המזהם משלם, שהיצרן משלם כמו בצמיגים.
בקיצור, לא להפיל את זה לאזרחים, לא להטיל עוד מס בעצם על האזרחים, זה מה שחשוב.
ודאי.
יפה. תעמוד על המשמר, חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב ראש ועדת הכלכלה, בשורות טובות, תודה רבה.
תודה רבה.
יום טוב. אנחנו נצא להפסקה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
ימי בין המצרים בכל חי, והערב בשמונה ישיב הגאון הרב יצחק מאיר ליברמן לשאלות המאזינים בהלכות תשעה באב.
רק השבוע במשביר הצרכן, אחד ועוד אחד מתנה על מאות אלפי פריטים שבמבצע לכולם מכל המחלקות. המשביר לצרכן, בית הקולבו של ישראל, כפוף לתנאי המבצע.
נמאס לכם להישאר בבית? בואו לנפוש כהלכה ולפי הנחיות משרד הבריאות בנופש בין הזמנים הכי שווה לקיץ למהדרין, שיתקיים בשני מחזורים ביישוב חוקוק בלב הסמוך לכנרת, עם הרב אבנר קבס, הסטנדאפיסט שמעון פרץ, הבדרן יהודה שוקון, הזמר ישראל צוברי, הבדרן יהודה מויאל, אריק שחר ועוד. והמחיר בדיחה. להזמנות חייגו 0523-240-640, 0523-240-640.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
פסק זמן או מסיבה, יום חשוב או בלי סיבה, במחיר כזה לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
מרכז הספות, מבחר עצום של ספות, עד 70% הנחה, דבר העובד לכל השיטות, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר, התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה, איכות גרמנית לאורך שנים, כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל, למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
99.9% בייבי של סאנו מתאים במיוחד לחיטוי וניקוי סביבת התינוק. משמיד ומחטא 99.9% מהחיידקים ומתאים לניקוי משטחי החתלה. כיסאות אוכל, עגלות, צעצועים ועוד. 99.9% בייבי של סאנו נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. היפואלרגני וללא חומרים משמרים. מה הבעיה? קחו סאנו.
Take Me, מערכת אוטומטית להזמנת מוניות ושליחויות. מתקשרים כוכבית 6316, מקליטים את הכתובת, המערכת מאתרת לכם נהג קרוב, משלמים בקליק, וזהו, אתם בדרך. בלי המתנה, ועם מעקב אחרי מיקום הנהג. התקשרו כוכבית 6316, והמונית מגיעה. Take Me, לוקחים אותך בקלות. חברה שומרת שבת.
מריחים
צריכים את זה?
בין הזמנים קיץ חי.
בקרוב. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
אז בין הזמן היא מתקרב, אבל אנחנו עדיין בתשעת הימים, בימים הלא פשוטים של האבל על בית המקדש, עם כל האירועים שקורים מסביב, תקופה מאתגרת ולא פשוטה. שמואל מאיר הירשמן וישי כהן, שלום לכם. בוקר טוב.
בוקר טוב.
ישי? ישי הכהן?
אני שמעתי אותו.
אתה שמעת אותו?
כן.
אנחנו לא זוכים לכך. טוב, בהפקה ינסו לחדש את הקשר איתו. מה שלומך מאיר? או, הנה אישי. אישי? טוב, דבר איתך מאיר בינתיים, עד שנקלוט את קולו. מה חדש מאיר הרשמן?
מה לא חדש?
לא, מה... מכל האירועים של התקופה האחרונה, של הימים האחרונים, מה הכי תופס אותך?
האמת, הייתי רוצה לדבר על נקודה שאולי פחות עוסקים בה. הרעיון הזה שאולי נתניהו לא יקיים את ההסכם עם בני גנץ. יש אנשים שיגידו שאני תמים שאני בכלל מדבר על זה.
יש אפילו מתווה איך עושים את זה. יש אפילו מתווה איך... לא, אתה הולך לחוק שיקיים את ההסכם או לא יקיים את ההסכם. כבר שמעתי דיבורים על איך הולכים לבחירות כשהוא ראש הממשלה.
כן, אני רוצה להגיד באמת שכמי שתומך בביבי וכמי שהיה אכפת לי שהוא נאלץ לתת לגנץ את החצי השני, אני לא חושב שאפשר לעשות דבר כזה, אני חושב שהוא חייב לקיים את ההסכם, וכדי לא לקיים את ההסכם צריכה להיות הסכמה מצד בני גנץ, עלו רעיונות של נשיאות או דברים מהסוג הזה, או איזושהי עילה שבאמת חריגה, אני אפילו את זה לא הייתי רוצה להגיד.
יאמרו לך אנשים, ואני אומר את זה בעדינות, כדי לשמוע על כבוד האנשים, יאמרו לך אנשים, בצורה הכי עדינה, בני גנץ לא מתאים, לא יכול להיות ראש ממשלה במדינת ישראל.
אני יכול להסכים עם זה, אז הוא לא היה צריך לחתום על ההסכם. אם הוא חתם על הסכם שאי אפשר לקיים אותו, בסיבה שאמרת, אז הוא לא מתאים להיות ראש ממשלה בישראל. להיות מתאים זה לא אומר רק...
טוב, זה לא פעם ראשונה שנתניהו אומר משהו אחד ועושה משהו אחר, אז יהיה עוד פעם אחת כזו. אישי כהן איתנו גם, רגע, אישי איתנו גם מצטרף אלינו.
בוקר טוב.
בוקר טוב. כן, תשלים מאיר את המשפט.
אני אומר, אני לא כל כך קיבלתי תמיד שנתניהו משקר יותר מפוליטיקאי רגיל. פוליטיקאי יש בה הרבה שקרים, אבל יש גבול השקרים האלה. זאת אומרת, לפעמים מבטיחים לבן אדם באופן אישי, לא ברמה של הסכם שהוא נותן לך גם תמורה. אתם יודעים, רוב ההבטחות שנתניהו הבטיח לאנשים, זה לא היה שאותם אנשים נתנו תמורה, אלא במהלך פריימריז ומהלך הבחירות, אתה רוצה שאנשים יהיו בשקט, אתה מבטיח, וכל אחד מבין שאילו הבטחות שתלויות בכל כך הרבה דברים וכל כך הרבה משתנים, אז לא תמיד אפשר לקיים. אבל לעשות הסכם, תאר לעצמך שהוא מחר אומר ליהדות התורה שהוא מצטער, משרד השיכון וועדת הכספים, הוא חייב להעביר את זה למישהו אחר, זה נשמע הגיוני.
טוב, אישי, שומע את הדברים, דעתך?
אני שמעתי אתכם רק מהאמצע, אז אני לא יודע מה הייתה השאלה כאילו של הפתיח.
השאלה לא הייתה רלוונטית, כי מאיר פתח סיפור חדש או עניין חדש, נתניהו חייב לקיים את ההסכם עם בני גנץ ולתת לו את רשות הממשלה כעבור שנה וחצי, אסור להפר הסכמים, אחרת למה חתמת? מחר הוא יפר הסכמים עם כולם.
תראה, נתניהו ודאי שמבחינתו הוא חתם על הסכם והוא התחייב שלא להפר אותו וכו' וכו', אבל אתה יודע מה, ההודעה אתמול של נתניהו שהוא בישיבת עשייה, שהוא אמר שם, רגע, את הציטוט המדויק שלו, אני אגיד לך, זה ההודעה שרמזה לי יותר מכל שהבן אדם לא מתכוון לעמוד בהסכם, כשהוא אומר, בזמן הזה נוכח האתגרים הגדולים שלפנינו, אין שום סיבה ללכת לבחירות, ישראל לא צריכה בחירות, ישראל צריכה תקציב, כשהוא מדבר בשפה הזו, אתה מבין כבר שהוא מנסה להפיל את האשמה על מישהו אחר, ואתה שומע את הדיווחים מכל צד, גם מכחול לבן, גם מהליכוד, ואני חושב שהבעיה האמיתית של בני גנץ בסיפור הזה זה דווקא החרדים, אלו החרדים שבשבוע שעבר הודים שהם כבר לא מחויבים לבני גנץ את חייבות עליו הקמת הממשלה, זה קורה שעשרה יעדות תורה, ובכחול לבן ניתנו לסביר את המסר הזה, כי אם אנחנו זוכרים ונלך כמה חודשים אחורה, מי שהיה מפתח של כל הסיפור הזה ונתן ערבות שהוא יעמוד על כך
היו החרדים, אריה דרעי.
היו החרדים, אריה דרעי וכו', וכשבש"ס אומרים לציטוט שהם לא מחויבים להתחייבויות ערב הקמת הממשלה, ההתחייבויות לבני גנץ, אז זה אומר למעשה שגם הם מבינים ש... קורה כאן משהו, גם לא רוצים אלו שיהיו אשמים, לא רוצים להיות אלו שאשמים בכל המצב הזה, הנה אנחנו רצינו, אבל אתה הפכת להסכים איתנו, אז אם אנחנו לא מפנים להסכים איתך, וגם צריך לדאוג מהאמירה הזו.
טוב, בואו נחזור למה שמלווה אותנו כבר חצי שנה, זה הקורונה, אז תחילה עדכון קצר שמעביר לנו צבי טסלר, כתבנו על 1999 נדבקים אתמול, ביממה שחלפה, כלומר, אם ראינו 1000 אתמול ושלשום, מסתבר שחזרו למספרים הגבוהים של 2000 נדבקים ביממה, ואיש, עוד לא הספקת לקרוא את הנתונים שאתה אוהב לקרוא כל בוקר, אז אני אעדכן אותך כאן בשידור, שבאזורים החרדים יש הרבה מאוד בדיקות בימים האחרונים, עם 24% של בדיקות חיוביות, למשל באלעד, 20% בבית שמש, 22% במודיעין עילית, 21% בביתר עילית, לא נראה שזה עוזב את האזורים החרדים.
טוב, בוא נחלק את זה. קודם כל, הסיבה שראינו את הירידה במספר החולים, זה לא כי יש פחות חולים, כי יש פחות בדיקות. אם בשבוע שעבר התרגלנו ל-30,000 בדיקות, אז בימים האחרונים אנחנו מדברים על 15,000 בדיקות. אז אוטומטית, שאתה עושה חצי בדיקות, יש לך חצי חולים. אתה חושף פחות חולים מאומתים. זו הסיבה לירידה.
כן, ברור.
הייתה כאן איזושהי ירידה, ועכשיו אנחנו בעלייה, אנחנו עדיין נשארים כפיים חולים. לגבי האזורים החרדים, אני חושב שכלל הגורמים הרפואיים כבר הבינו שהתחלואה החרדית היא לא תחלואה בגלל הפתרות או
כאלו... בגלל צפיפות, משפחות גדולות, אני מכיר כל כך הרבה משפחות גדולות, רק בסביבה שלי משפחות גדולות שכמעט כולם נדבקו, רק בגלל שמשפחה גדולה, משפחה קטנה, פחות נדבקים.
אנחנו רואים גם את השינוי שהציבור החרדי, שינוי דרמטי צריך לומר, של הציבור החרדי גם בנושאים, אתה זוכר, בערב פסח ולאחר פסח, עסקנו כאן בשידורים כמעט מדי יום, ועל גדולי ישראל במכתבים, על נושא אחד, ללכת למלוניות, צאו מהבתים למלוניות. היום המצב הזה שונה לחלוטין.
שהולכים. אבל יש גם הרבה משפחות שלא הולכות, ויודעות להישאר בבית, להישמר, לא לצאת,
ואז הם יכולות להדביק אחד את השני בתוך הבית.
כן, לא, אחרי שכולם נדבקו, אין טעם שיצאו תמיד. מאיר, כולך לא נשמע בעניין.
אגב, זה לא נכון, אני רק אחד מה שאמרת, רק שנייה. אתם לא יוצאים מהבית, אתם אולי אומרים, שגם ככה כולנו נדבקנו ישר בבית ולא במלונית, אבל אתם מהווים נזק לשכונה שלכם, ולמה? כי ברגע שאתם הופכים את השכונה לאדומה, אתם אלו שאחראים לסגר שיוטל על השכונה, כי בסוף מסגר על השכונה
חולים... כבר לא מדברים על סגר, אני אתכן אותך אישה, הנושא של סגר כבר לא כך רלוונטי, ויש משפחות, ויש משפחות, אני בעצמי ניסיתי לשכנע משפחות צאו למלוניות, ו... ובאמת, יש להם שכנים שיודעים לעזור, ואומרים, אנחנו לא יוצאים מהבית, כולנו בתוך הבית, יש מקום. איך אמרה לי ראש עיריית בית שמש השבוע בשיחה? יש אזורים עם דירות מרווחות, אתה לא צריך לחשוש כל כך, כמו באזורים הצפופים יותר.
בצלאל, בעניין הזה, אני מסכים איתך לגמרי. אגב, זה קצת, מצד המדינה זה קצת הפקרות, כי אין להם כוח לרדת לפרטים. יש אנשים שאין שום סיבה בעולם שהם יתפנו, חלק מהם לא רוצים, חלק מהם כן רוצים, כי הם חושבים שיהיה להם כיף, אולי אחר כך הם מתחרטים. אם לא, מפנים את כל המשפחה, גם אם כל המשפחה עדיין לא נדבקה, אם לוקחים את כל המשפחה כיחידה אחת ולוקחים אותה לאנשהו, אין שום הבדל אם היא בבית או במלונית. יש הבדל אחד. אם מדובר במשפחה שבתוך הבית יש תנאים בלתי אפשריים, שכל כך הרבה אנשים יהיו כל כך הרבה זמן סגורים בבית, זו סיבה לפינוי, אבל אם למישהו יש בית מספיק, עם מספיק שטח, ויש לו חברים וידידים ושכנים, ופה מצד הרשויות היה עדיף, הרבה יותר זדול היה לומר לאותם אנשים, יישארו בבית, תגידו לנו מה אתם צריכים, הרי מזון אפשר היום לקבל הביתה במשלוח, לא צריך עזרה מאף אחד, אם אתם צריכים עזרה ספציפית, זה הרבה יותר זדול, הרבה יותר קל מלפנות, אבל הולכים עם כלל כזה שכולם מתפנים וזהו. עכשיו, לגבי המספרים, צודק מאוד אישי, שצריך תמיד לבדוק אותם ביחס לבדיקות, עדיין יש פה קרן אור מסוימת שאין גידול אקספוננציאלי. זאת אומרת, גם כשהיו 2,000 כל יום, אז במצב שיש גידול אקספוננציאלי, אז צריך להיות 2,000 ולמחרת 2,200 ולמחרת וכן הלאה, וזה נשאר כל הזמן סביב 2,000, זה אומר שיחס ההדבקה לא עובר הרבה את ה-1.1, ומדברים כבר על 0.9 גם כן. עכשיו לגבי המגזר החרדי, כשהתחיל הגל השני, אמרו, הוא התחיל מהחילונים, אמרתי פה בשידור, זה לא משנה מי התחיל את זה, לנו יש בעיה שגם אם אנחנו נזרים לגמרי, ציינתם את זה, ההתפשטות יותר רחבה בגלל המבנה והאופי, וכן הייתי אומר שנזרים מאוד והכל בסדר, ולא צריך להשוות את עצמנו כל הזמן לחילונים, אנחנו דואגים לחיים שלנו כרגע, גם לחיים של החילונים כמובן, אבל זו לא שאלה של מי התחיל ומי עשה. אני השתתפתי בכמה חתונות, אני חייב להגיד, הרגשתי מאוד מאוד לא נוח. אני הייתי כמעט אדם, אני הייתי כמעט אחד.
עכשיו אין חתונות, נכון?
אין חתונות, וגם
חתונות...
וגם החתונות שיתחילו בשבוע הבא יהיו חתונות קטנות, בחוץ.
זה לא העניין הזה, כן.
אנחנו רואים הבוקר את המכתב של גדולי ישראל, של מרנה נגח קנסקי והגג איזשטיין, שפונים לציבור בצורה מפורשת, לא להשתתף בחתונות, באירועים, אלא הם כן משפחה קרובה, שזו
המערכת
חדשה שאני לא זוכר בעבר. המכתב הזה, אם אני אצטט במדויק את המכתב, הם כותבים, הוא בכלל חובת הזהות להימנע מלהשתתף באירועים.
בשמחות, כן, לחלוטין.
מלבד בני המשפחה הקרובים ביותר, ועוד הערה אחת, אנחנו רואים גם אתמול את הפגישה של ראשי הסיעות החרדיות עם שר הבריאות.
אז אין לנו זמן להרחיב, דיברנו על זה מקודם, חייבים לסיים, ממש שניות אחרונות, אז אני מודה לכם, שיהיה בשורות טובות, ישי כהן ומאיר רישמן, בוקר טוב. בוודאי, בוודאי, חובה על כולם להיזהר. סיימנו, תודה לכם שהייתם איתנו, נהיה מחר גם כן בבוקר בדקה לשמונה במהדורת ערב תשעה באב, וביום ראשון בין הזמנים מהדורת הבוקר, כל בוקר עם הפתעות, שיהיה בוקר.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.